הולכים לפתוח שנה חדשה בבית המדרש. בלילה שבו מתחילים לשאול גשמים, משהו שאנחנו מאוד זקוקים לו, אז נתפלל שהקדוש ברוך הוא יריף עלינו גשמי ברכה השנה, שנזכה לשנה גם טובה כאן בבית המדרש בלימוד שלנו. נושאי הלימוד נבחרו במשאל, אני חייב להגיד שהיה מאוד צמוד, הסקרים לא דייקו במה שהולך להיות. האמת היא שבסוף היה הפרש של כל אחד, ואני שאלתי את עצמי למה אני לא מצביע, ויכולתי להפוך את זה לטייקו, ואז להביא את זה למשפט עליון. אבל נגד עיניי עמדה בקשה של נועה, וזה מה שהחליטה, כן לא הצבעתי. היות ולמדנו שבועות בשנה שעברה, וזה היה כבד, והחלטתי השנה, בגלל שהרבה רצו סוטה, ללמוד סוטה, ואפשר פה בכמה בשנה הבאה. בסדר? מקווה שיחזור לך חצי אבון ללמוד נזיקין. לגבי השאלה מה ללמוד בשיעור הראשון, שם היה ניצחון מוחץ. השאלה אבל שציבור מבקש ללמוד פרקים בהגות של הגריל, השאלה היא מה הרקע שלכם, מה כבר למדתם? והאמת היא שאני לא יודע. מי מכם קרא בספרים של הגריל של הגריל? כולם. למה באתם לשיעור? דבר.
שיעור ראשון.
לא, באמת אני שואל, כי אפשר ללמוד... אני יודע יותר טוב מה אני יודע, מה מעניין אותי, אני לא יודע יותר טוב מה מעניין אתכם. אני יכול לומר שאפשר ללמוד את זה לשתי צורות, סליחה?
יש מאמרים הרבה יותר קשים שהרבה אנשים, אני מניח שהרבה אנשים גם בחדר הזה לא קראו בגלל
שחיכו
אותם, שזה יותר מדי קשה, והשנים עוברים, זה לא קורה. אני לא יודע אם אני היחיד, אבל אני חושב
שזה קשה. אז עם תלמידים בישיבה, אני תמיד ממליץ להתחיל בקלים. אמרתי לעצמי היום, גם אם לכם אני אמליץ להתחיל בקלים, אז אם קטי אף פעם לא מוצא מקום בשביל ללמוד את הקשים, אז בואו נתחיל לשאר אחד מהקשים. מצד שני, אני לא יודע מה קראתם. אני אגיד לך מה אני מציע להתחיל בשביל לחמם את הקנה. יש מאמר אחד קצר מאוד של הגריל שנכתב בשנת תשכ"ף 1960 ששמו על אהבת התורה וגאולת נפש הדור, שהוא כתוב בשפה קולחת, כולל בתוכו לא מעט נקודות יסוד שמשקפות היטב את סדר היום שלו באותה תקופה, ובאופן כללי של השאלות שהעסיקו אותו. מה שחשבתי להציע הוא לקרוא את זה יחד וזה לשוחח אתכם ולשמוע מכם. אתם רוצים לעבור למשהו מאוד קשה, או מה שאני חשבתי שאולי נכון לעשות את זה, לקרוא אחרי זה את מה דודך מדוד, שזה הספד שהוא נסע לדודו על הרב מבריסק, שהוא למיתו של דבר הוא לא תיאור רק של האישיות אלא של העולם של בריסק, העולם של תלמוד תורה איך שהרב הבין אותו. מאמר מאוד יסודי מבחינות מסוימות, הוא מתמצת את איש ההלכה אבל בלי ההערות שוליים עם ההפניות לספרות הכללית ובלי המילים הקשות בלועזית. זה מה שאני חשבתי להציע, ואני מוכן לעשות הצבעה עוד פעם. זה התחיל בעבר בתורה וגאולת נפש הדור? אוקיי. אז בואו נתחיל ברקע של המאמר הזה. המאמר הזה נכתב כתגובה למאמר ביקורת שנכתב נגד דברים שהגריד אמר בראיון עיתונאי, בעיתונאי ששמו אלי ויזל, שהיה העיתונאי של ידיעות אחרונות בארצות הברית בשנות ה-60. זה צילום של הרעיון.
נכתב אנגלית?
אני אסביר את הרקע. הגריד יושב בארצות הברית, אבל רשתו הייתה פרוסה, אם אפשר להתבטא ככה, גם בארץ. התעניינו אנשים בארץ בהשקפותיו, מה יש לו לומר, היו עולים עליו לרגל המנהיגים מהארץ. זה מתחיל במנהיגים של המזרחי, משה חיים שפיר היה בן בית אצלו, ממש. בן גוריון, כשהגיע לארצות הברית באותה תקופה, נפגש איתו, וזה המשיך רגע לאורך כל שנות ה-60 וה-70, והוא מפעם לפעם היה מחווה דעתו על מה שקורה בארץ, לרוב במסגרות עיתונאיות. הרקע למאמר הזה הוא העלאת המועמדות של הגריד לרבנות הראשית לישראל. תראו מי רצו שיהיה רב ראשי, כן. אחרי פטירתו של הרב הרצוג בשנת 1959. באותה שנה הרב גם חלה בסרטן, ומבחינתו זה השחה את כל העיסוק בזה, וכמה חודשים שם את זה בפועל, אחרי זה הוא חזר לזה. בסופו של דבר, כפי שאתם יודעים, הוא דחה את ההצעה. הרעיון הזה הוא מי"ב בחשוון, זה כמעט התאריך שלנו, זה מהשבוע שאנחנו נמצאים בו, 1959, ה-13 לנובמבר 1959, תשכ"ף, כלומר לפני 49 שנה, כמעט 50 שנה, ובמסגרתו אלי ויזל מתאר ביקור בדירה שלו בניו יורק, והוא התחיל לשאול אותו כל מיני שאלות על החינוך בארצות הברית, על יחסו לארץ, ודברים שהרב אמר במאמר הזה הרגיזו מאוד אדם שקוראים לו משה מייזלש, שהיה יהודי שמוצאו מוורשה, הוא היה מחנך בארצות הברית, והוא פרסם מאמר תגובה חריף בכסלו אותה שנה בעיתון של ההסתדרות העברית באמריקה ששמה הדואר, שם הוא כתב מאמר התקפה מאוד חריף נגד הגריד, ובעקבות הגילוי הסרטן באותו חודש התשובה של הגריד נדחתה והיא נתפסה בעיתון הדואר רק כמה חודשים אחר כך. ונשתף אתכם, כשאני הייתי ילד והתחלתי לקרוא את הכתבים של הסבא, אז כמו החסידים, הייתי מתחיל לשאול לקרוא אותו, אז ודאי שהיה ברור לי שוודאי מייזל שזה לא הבין כלום, ושוודאי כל התשובות שלו הן מספקות. כשהפכתי מחסיד לתלמיד, ואז גם התחלתי להבין יותר את הרב, אז חזרתי וקראתי את הרעיון, ואני חייב לומר שהוא מרגיז גם אותי. ולא יודע אם הוא ירגיז גם אתכם, אבל אני אקריא לכם את המשפטים שירגיזו את מייזל, שהגריד קצת ניגש להסביר אותם בפתח הדברים. אני מקריא. רגע, אני מספר פה, וזה יהיה בהמשך המאמר, נקרא את זה בדיוק כמה שבועות. עכשיו הוא מספר ככה, אלי ויזל כותב, הרב סולובייצ'יק מספר לי בגאווה ובסיפוק על התחייה הדתית בקרב הנוער היהודי באמריקה. בחורים שלומדים הנדסה אלקטרונית, מתמטיקה גבוהה, פיזיקה גרעינית, מפרישים בזמנה כללימות בשעת ופויסקים. זו נקודה שנושא החינוך, נושא הרציפות של המסורת בעולם החדש, או אם נקרא לזה בשם אחר, יכולת להקים אורתודוקסיה מודרנית, שאנשים מודרניים יתמצאו עניין בתורה. זה נושא שלנו היום נראה מובן מאליו. אתה צריך לדעת שבתחילת שנות פעילותו של הגריד בארצות הברית, זה היה נושא מספר אחד לסדר היום שלו, גם מבחינה הנהגתית, נושא החינוך, הקמת בספר היסודי, עיסוק אינטנסיבי בחינוך, וגם נושא שפחות ידוע, כי זה קבור בדרשות שלו משנות ה-40, שלא נתפסו בכל הספרים שחוזרים ומביאים את דבריו, מלחמת עולם עם התנועות הקונסרבטיביות והרפורמיות. דברים תקיפים, יציאה גדולה נגדר, הדברים האלה נרגעים בכתבים של סוף שנות ה-50, ובשנות ה-60 זה נעלם לגמרי, וניתר אני חושב כי הוא הרגיש שהוא צלח את המשוכה הזאת, ושאורתודוקסיה קנתה למקום בארצות הברית, ולא רק אורתודוקסיה ששומרים שולחן ערוך, אלא של למדנות, של תלמוד תורה, והסיפוק הזה שמתואר פה הוא באמת בעקבות השקעה אדירה בתחום הזה. ובהמשך המאמר הזה שנקרא לא היום, יש התעסקות בעניינים חינוכיים. דברים מאוד מעשיים, אני חושב. דברים שמעסיקים אותי, אני מניח שגם רבים מפה בחדר. הנושא השני שעלה כאן, וזה לא הרגיז את מה זה, שרק שתדעו. הרגיז אותו ההמשך. ההמשך היה הכותרת של המאמר, שהיא עליית נוער יהודי מארצות הברית בבחינת חלום יפה. זאת אומרת, אני שמח לגלות לכולם שהרוב יושבי החדר הזה מפריחים, פורחים את הכותרת. כן, רוב מי שיושב בחדר הזה עלה מארצות הברית, נכון? אני גם, כן, בסדר, אוקיי. אז ברוך השם, זה לא חלום, אלא זה חלום שהתגשם. אבל תשמעו את הדברים שאני אגיד. חלום, שאלתי, כך אומר אלי ויזל? כן, חלום יפה. אבל מסופקני אם יתגשם. הנוער והיהודים בכלל אינם נמשכים עוד אל ישראל כפי שנמשכו אליה פעם. הם מתעניינים בה ויעשו הכל למענה, אבל לא ישתקעו בה. טוב שאתה פה, עלה ארצה בקיץ. בסדר? הסיבה, השנים האחרונות חל מפנה בגישתו של היהודי האמריקאי לישראל. לדוגמה, זוכרני. כאשר אני הייתי נער צעיר, הייתה בשבילי ארץ ישראל חוויה פנימית עמוקה, ולא רק מונח גיאוגרפי פוליטי, ואולי דתי. כאשר הייתי שומע את השם ארץ ישראל, הוא היה מעביר רטט בכל עצמותיי. כאשר שליח בא אלינו משם, היינו מנשקים את שולי בגדו. כיום, ישראל הפכה למושג שאיננו יונק ממעמקי הנפש מגעגועי הדורות. כיום איבד המושג ישראל את המשיחיות שבתוכו. פחות או יותר נסכם את ההיגד הזה. הוא מרגיש לי. הייתם צחקו להמשך, זאת התחלה. מבחינת כאילו, מה ההיגד הזה אומר? ההיגד אומר שבדורות יהודים כספו לארץ ישראל. והנה סוף סוף זכינו, והחלום מתגשם. ומסתכלים עליה, ומה לעשות? לא כל כך יפה. מדינה חילונית, מדינה שיש בה כפירה, מדינה מצוקנקת, סליחה על הביטוי, מדינה שיש בה שחיתות. ואיפה כל החלומות שהיו? משהו מעין מבחינת מה שמצוטט הרבה מפי הרב חרל"פ, שהציפייה לישועה היא יותר גדולה מהישועה. כאילו, רק החלום, לחלום, לחלום, לחלום. גם האקזיסטנציאליסטים דרך אגב מאוד אוהבים לדבר על זה. כאילו, איך אדם לפני שהוא בוחר, אז יש לו את כל האופציות. אבל אחרי שהוא בוחר, אז הוא פרח את כל השאר, נשאר עם משהו שהוא כבר פחות מעניין. ופחות או יותר הוא מדבר על הרקע הזה, בעצם זה משקף, זה יעלה המשך בטבע מאמר, היחס אמביוולנטי למדינה, מה זה מדינת ישראל, אם מוצאת לכם בעיניו, מדבר על כל השאלות האלה. תשמעו ברק להמשך, ביקשתי לדעת מי השם לכך. אבל הרב סולובייצ'יק לא ענה, ואיננו נמנה עם אלו אוהבים להאשים את הזולת ולקט רגל אחרים. אבל כנראה הוא בכל זאת אמר משהו, כי הוא ממשיך. רק העיר שחבל שראש הממשלה, מר דוד בן גוריון, איננו תופס מה חשובה הדת לישראל. רק בכוחה אפשר למשוק את הנוער, לדרוש ממנו הקרבה עצמית והגשמה עצמית. בקיצור, מי שהשם זה, זה בן גוריון. שנית, ויש פה שאלה נוספת שיעלה בהמשך המאמר, כי המשפטים האלה, מה חשובה הדת לישראל? כלומר, התועלת שאפשר להפיק מהדת. כלומר, אם הדת אנחנו מצפים ממנה להעניק לנו תועלת. כל עולם החוויה הדתית תעלה באמצעות הדיון העתידי, במשפט הזה שנראה כמסרטט את הדת כמכשיר להנעת ערכים, אינטרסים, והוא ממשיך, חבל, אני מקריא, מהרב סולובייצ'יק, אני רואה בו במר דוד בן גוריון, אדם שזיקה דתית לו, זיקה שאיננה באה לידי ביטויה הנכון. ואולי זה משום שהוא משוחח על דת רק עם עסקנים דתיים, ולא עם אישים המסוגלים להתעלות מעל המסגרת הפוליטית הצרה. כי אילו היה מר בן גוריון לומד לתפוס את מהותה האמיתית נצחית של הדת, היה מכיר גם בחשיבותה למען מדינת ישראל, ואז הטלפון מצלצל והרעיון יפסק כי הוא נוסע לשדה התעופה. הדברים האלה הרגיזו קצת את מיסטר מייזר, שכפי שציינו, אולי כדאי להקריא עד חלק מהדברים שלו. בעיקר מרגיז אותו הקטע שמאשים את בן גוריון, שהקים את מדינת ישראל, שהוא הקים את המדינה שלא מתאימה לחלונות של הרב סולובייצ'יק. ועל זה הוא מאיר, הוא מאיר כמעט כך היום. אני אקריא לכם את הדברים הבאים. יערנה אומר זאת בינו לבין עצמו. Okay? הוא אומר כך, לגבי יהודית, יהדות עשירה, שבעה, שעננה, שהותיר אלוקים לפלטה מן התבירה הגדולה של ימינו. אין מדינת ישראל נראית בתכונת המשיחיות שבה, ולא היא בלבד. כלום האמונה המשיחית גופה, כלום לא איבדה גם היא את המשיחיות שבתוכה. כמה מאותם בחורים שלומדים הנדסה אלקטרונית וכו', מפרישים בזמן כדי ללמוד שרס ופויסקים, כמה מהם מצפים לגאולה לביאת המשיח? ויכול אדם לומר, וקשה להתריס כנגדו, יהודים שאינם מצפים לגאולה אינם יהודים, לא פחות ולא יותר. אפילו מקיימים את כל השולחן ערוך. בעצם מה שמייזר שגלגל חזרת הכדור, זה שהבעיה היא לא בבן גוריון, אלא בעיה ביהודי אמריקה. אז אני שמח שאני לומד עם יהודי אמריקה שבאו ופה, אבל בואו נקרא תחילת הדברים, יש לנו כ-10 דקות. אני שואל למי יש בבית את הספר הזה? אז הוא נמצא בו. חלק מהמאמר הזה גם נתפס בדברי השקפה. ואם תרצו, אני אשתדל, אני פשוט לא יודע אם אני אספיק, לפרוק את זה ולשלוח במייל לכולם. זה עדיף? בסדר, אוקיי. אני אשתדל, בסדר? אני מאוד עמוס, אני אשתדל. אוקיי, הפתיחה של הדברים היא פתיחה שאני אקריא רק חלק ממנה בשביל להעיר זה הרע לסגנון של הגריד. הגריד כותב עברית. הוא כותב האמת בארבע שפות. הוא מדבר רק בשתיים. הוא מדבר פומבית, פומבית, על שיעורים שלהם באנגלית וביידיש, אבל הוא כתב בארבע שפות, הוא כתב בגרמנית, הדוקטורט שלו, זה מיטב ידיעתי, זה הפרסום היחיד שלו בגרמנית, הוא כתב יידיש, הוא כתב עברית והוא כתב אנגלית. העברית אצלו היא שפת כתיבה, שמבחינת הסגנון היא יונקת מרבדים שונים של העברית לדורותיה, היא לא ממש העברית הבן של בן יהודה, שאנחנו מורגלים בה היום. היא בלי סלנג, יש בה הרבה ביטויים רבניים, ויש בה גם השפעות ברורות של הספרות ההשכלה של המאה ה-19. קודם, בכתיבה העברית שלו הרבה פעמים חשים בניסיון לפייק את המילים, לכתוב בשפה גבוהה. רק תשמעו את התיאור הזה של איך בן אדם מתאר את עצמו כחולה. מהייתי, נחלתי, ומוטל הייתי על ארץ צבאי זמן ארוך. עכשיו, כשפרדה הקדוש ברוך הוא בשלום נפשי, ואני הולך ברוב חסדיו הגדולים ומחלים, רצוני לטפל בהשגותיו של רמזי. והוא ניגש פה אחרי דברי הקדמה אלו, כדרך רוב מי שמואשם באמירות שכאלו, לומר שהדברים הוצאו מהקשרם ולא הובנו. אנחנו כותב, מר מייזיש צדק באביות שכותב ביחס לדייקנות נוסח הדברים. יש לכל אדם, בעל כתב ולשון, סגנון משלו, דפוסי לשון משלו, שחותמו אינדיבידואלי טבוע בהם. עכשיו כמובן, כשאתה מאשים עיתונאי שסילף אותך, אז מה כמובן הבעיה? לא נעים, נכון? ולכן הוא הולך ממש אופייני. הקו הדק, אלי ויזל לא השם, אבל אלי ויזל כתב את הרעיונות של הרב סולובייצ'יק במושגים של אלי ויזל. אי אפשר היה למר ויזל בין תרבות רחבה ועיתונאים מובהק להעתיק את דברי כלשונם כפי שנפלטו מפי. על כן הוכרח למסור את השיחה בניבים ומונחים אחרים בנוסחתו ענה. מובן שסופם של שינויי צורה הוא חילוף מוטיבים בתוכן עצמו. ויש פה הגד, ואני אקרא גם את הקטע הבא, שהם כולם טבועים בחותם הבריסקאיות. שהרעיון תלוי בשפה שבאמצעותו מנסחים אותו. וצריך להקדיש תשומת לב כדי ליצור שפה. וזה מה שעשו הבריסקאים, יצרו שפה שהיא השפה של ההלכה. והוא ממשיך בקטע הבא, אני קצת אתעכב עליו, רצוני להתעכב על שני ביטויים שמשתרבבו לתוך מאמרו של מר ויזל, שלא יצאו מפי. לא תתפלו לדעת שזה שני הביטויים האלה במשפט הכי מרגיז ברעיון. אני אומר את זה בוודאות גמורה, תקשיבו טוב. ואינני חושש לשלטון צר של שכחה, משום שביטויים אלה אינם קיימים באוצר ניווי, ואי אפשר היה לי להקנות לאחרים דברים שלא היו שלי וגם לא ברשותי, רמיזה ברורה למונח הלכתי ברור של בעלות תלויה שלו וברשותו. כן, יש פה רמיזה לגמרא בבא קמא, שאם אדם הוא גוזל, אז אומרת הגמרא, לא הבעלים יכול להקדיש ולא הגזלן יכול להקדיש, זה לפי שאינו שלו. זה לפי שאינו ברשותו, על המשקל הזה אומר אגיד, יש פה מונחים בטקסט שהם לא שלי ולא ברשותי, כן, שלגמרי לא שלי. אז המשפט הזה, אולי שמעתם אותו מפי כל מיני אנשים, זה שנשים לב אבל בהקשר של כותב בריסקאי, שיש פה תכונה אופיינית לעולם של הבריטאים. גם בתחום התורני, הידע העצום, העמוק של הבריסקאים בתורה, הוא לא נבע מכך שהם פשוט עברו על החומר, שהם למדו את כל התורה כולה, אלא הידע שלהם מקורו היה בהבנה שלהם את התורה. אני רוצה קצת להתעכב על הנקודה הזאת, נקודה מאוד מהותית להבין את כל העולם של בריסק, וחלק מהמהפכה של רב חיים. ואני חושב שהדוגמה הכי טובה זה שני סיפורים מאוד קרובים, שהם שני מסופרים מפי ידים מהימנים, כלומר הסיפור כנראה קורה יותר מפעם אחת, וזה בגלל שזה באמת אופייני ותכונה מאוד מרכזית של רב חיים. פעם אחת הסיפור מסופר בחיבור האוטוביוגרפי של הרב מאיר בר אילן, שהיה דודו של רב חיים, מוולוז'ין עד ירושלים. הוא מתאר סיפור שמתרחש בוולוז'ין שנות ה-80 של המאה ה-19. ופעם שנייה אני שמעתי מפי אגריד סיפור דומה, שהוא שמע אותו מפי אחד מהאנשים שנכחו בחדר, שהסיפור הראה רב חיים מוזר דוג'ינסי. אותו את הסיפור הזה. הסיפור של רב מאיר בר אילן הוא שרב חיים יושב בחדר עם כל מיני תלמידים בוולוז'ין, מדברים בדברי תורה, בתוך כדי הסברתי את זה שנה שעברה בשבועות. כן, אבל לא כולם פה היו בשבועות. זה חזור. ורב חיים יושב בחדר, ואחד מהתלמידים מצטט תוספות כראיה נגד דברי רב חיים. והתגובה של רב חיים הייתה, אין כזה תוספות. התלמיד הלך לארון, הוציא גמרא, והראה את התוספות שהוא טען לקיומו, הסתכלו, ואחרי התברר שרב חיים צודק. שהתוספות לא אומרים משהו אותו אחד טען. סיפור דומה שמעתי מהגריד של רב חיים מויזר, הייתה ירושה גדולה שהוריש אדם באירופה לצדקה, וביקש שגבי הצדקה שמחלקים את המרון יהיו שלושה גדולי ישראל, חיים מבריסק, רוגצ'ובר וחיים מויזר. שחיים והרוגצ'ובר הם כאילו ייצגו עולמות שונים לגמרי. הרוגצ'ובר ייצג את העולם של הבקיאות המופלאה בש"ס, שנובעת מלימוד רציף אינטנסיבי של התורה, של התורה. כי היו אומרים לרוגצ'ובר בבדיחה שזה לא חוכמה שהוא זוכר בעל פה את כל הש"ס, כי הוא לומד חצי ש"ס ברכבת בדרך מדווינסק לוורשה, וחצי השני הוא לומד בדרך חזרה. אז מה החוכמה שהוא זוכר מה שהוא למד לפני שבוע? כך היה מבהיל עוצמת הבקיאות שלו. לראות את רב חיים, מה ידוע בעמקות הגדולה שלו, בהבנה המעמיקה שלו, הוא לא בידע רחב. וזו ביקורת שהותחה הרבה על הבריסקאים. כך, זה לא זוכר סיפרתי שלנו שעברה. של משה סולובייצ'יק התמנה לרב בעיירה בשם רסן, זו הייתה הרבנות הראשונה שלו. ורב חיים דחף מאוד חזק שימנו אותו. כולל הוא מכר סוכריות לאנשי העיר, הוא ניסה לבנות לו ישיבה, והוא הבטיח בסלבות כשהוא יבוא לתת חבורס, ורק לתת לבן שלו משרה, ממש מאמצים אדירים. מספרים כשמוישה בא לעיירה, אז אמר אחד מהנכבדים שם, רב חיים אמר שהוא יודע ליישב כל רמב״ם קשה, זה אמר יפה מאוד, אבל למה הוא צריך לעשות את זה בעיר שלי? שעשה את זה במקום אחר, או בלשון אחרת, אני צריך רב שיודע שולחן ערוך, שיודע לפסוק, והדבר הראשון שעשו זה להתקיל אותו בשאלות בקיאות. התקילו אותו בשאלה של תספר לנו על אתרוג מורכב. ומה הם ציפו שהוא יעשה? שהוא יראה איפה זה מופיע בתז. זה מה שהם רצו. בוא נראה, הרב יודע, שולחן ערוך. והבריסקים היו ידועים בדבר הזה. ומשה סולובייצ'יק, מה הייתה התשובה שלו? מאיפה הוא יודע שאתרוג מורכב הוא פסול? כתוב בהלכה, בתורה פרי עץ הדר. חכמים אמרו אתרוג. מורכב זה לא אתרוג, זה פסול. מאיפה הוא יודע את זה? לא כי הוא למד את התז, מאיפה הוא יודע את זה? מאותו מקום שהתז ידע את זה. הוא ידע את זה מההבנה של התורה. אז רב חיים ברובד שובר, אני חוזר לסיפור השני, הם נמצאים יחד, ומיד יכנסו לוויכוח, מיד. ורב חיים מויזר כך תיאר לגריב, באיזשהו שלב, הרובד שובר רק ציטט מקורות, ורב חיים ענה לו בלי אפשר להגיד מה כתוב, ובאחד מהדברים הוא אמר, יש תוספות נגדך. רב חיים אמר, אין כזה תוספות. אותו ביטוי. והרוגד שובר סיפר רב חיים מויזר רק בכעס לארון, הוא לא אמר אפילו איפה זה, הוא הוציא גמרא, ובלי לומר מילה, הצביע על תוספות. ורב חיים בלי לומר מילה, לקח את האצבע, ופיסק את התוספות באופן כזה, שמה שהרוגד שובר סבר שכתוב בתוספות, לא כתוב בו. סיפור מאוד מאוד דומה, ושנה שעברה אני סיפרתי על התגובה של רב חיים על הסיפור, בסיפור הראשון, בסוגיה שאתה זוכר עליו איזה סוגיה? כל מי ילתד על הרם יעלה דהיני שלב עדייטה, וזו שיטת הרמב״ם, אתה זוכר עכשיו? כן, אני אסביר. רב חיים אמר, מה אתם חושבים שאני כזה בקיא בש"ס, שאני יודע לא רק מה כתוב בה, אלא גם מה לא כתוב בה? הרי תבינו, כי לדעת מה לא כתוב, מה צריך לעשות? לדעת מה כתוב, צריך למצוא את המקום. לדעת מה לא כתוב, צריך לעבור על הכל ולוודא שלא פספסת. זה רמת בקיאות מבהילה. רב חיים אמר, בכלל לא, אני לא כזה בקיא בש"ס. רק דבר אחד, מה ידעתי? שמה שהוא אומר, תוספות לא יכולים להגיד. ובלשון אחרת, רב חיים יודע מה כתוב בתוספות, או יתר דוגמה, לא כתוב בתוספות, לא כי הוא ילמד אותם, אלא כי הוא מבין את צורת החשיבה שלהם. ממנו הוא יודע מה הם צריכים להגיד. כשאני למדתי אצל רבר יבינה, ושילדתי מאיר, רבר יבינה הרבה פעמים היה מצטט איזה חכם, והוא היה אומר שהחכם פלויני אמר, ולפעמים הוא היה אומר, ואם הוא לא אמר, היה ראוי שיאמר. אך הוא היה אומר הרבה פעמים. זה פחות או יותר מה שרב חיים ידע מה ראוי לא לומר. והדבר הזה בא לידי ביטוי בלא מעט הזדמנויות, בכל מיני ביטויים שהבריסקאים ביטו. כך למשל מסופר, אני לא זוכר אם זה סיפרתי שנה שעברה, שכשרב חיים היה במינסק ב-1895, זה מופיע בספר של הרב קוונצקי הסיפור הזה, זה לא מהמשפחה, והולך לבקר אחד מגדולי מינסק, לא חשוב השם. וליווה אותו איזה אדם, רב חיים אמר לו, אתה יכול לבוא איתי בתנאי שאתה לא שואל שום שאלה תוך כדי הביקור, רוצה לנהל אותו לבד. קיבל על עצמו. נכנסים לחדר, רב חיים פונה אותו רב ואומר שום עליכם, אמרתם שני יהודים מדברים בתורה. אותו רב התחיל להגיד משפט אחד, רב חיים עצר אותו, אמר לו, ודאי כבודו רוצה לומר כך. אמר לו, נכון, ואז פתח את הפה, רב חיים עצר אותו, ודאי, ואז תגיד כך. אז 10 דקות רב חיים אמר לו תודה רב, מה הוא רצה להגיד בכל שלב של השיחה. השיחה נגמרה, רב חיים אמר לו תודה רבה, שלום לך. אותו אדם במדרגות כבר לא התאפק, ההסכם כנראה היה דדלת. אז הוא אמר לו, למה ביאסת אותו, מה זה? אז הוא אמר לו, תדע לך שאותו רב התנגד למינוי שלי בבריס בטענה שאני לא יודע את ההלכה. יותר הוא לא יגיד את זה. וזה בדיוק כאילו העמדה של שתי תפיסות עולם. האם אתה יודע את התורה כי עברת עליה? האם אתה מבין את התורה ואתה יודע מה היא צריכה להגיד? וחלק גדול מהלמדנות, חוץ מלדעת מה התורה צריכה להגיד, היא לצפות מהתורה להיות הגיונית. צריך לדעת את זה. כלומר, הלמדנות, לדבר על זה יותר, כשנמד מה זה דרך מידות, אבל הלמדנות מניחה שההלכה היא מנגנון שהוא לא שרירותי, שהחלקים שלו צריכים להתאים אחד לשני. וזה בעצם אומר שיש לו היגיון פנימי, וההלכה מתפקדת בתנאי שהיא פועלת באופן, מובן באופן הגיוני. במובן הזה הם יכולים להגיד מה לא יכול כתוב בהלכה, הם יכולים לדעת מה, כאילו לנחש, לא לנחש, לדעת מה נכון לכתוב, לתרוג מורכב בלי לומר אותו. ובהקשר הזה, אנחנו צריכים לסיים, בהקשר הזה גם הוא יכול להגיד, אם מצדתי ממני משפט, ואני יודע שהמשפט הזה הוא לא מתאים לשפה שלי, אז אני לא אמרתי אותו. לא כי אני באמת זוכר מה אמרתי ומה לא אמרתי, לא זוכר מה. הוא כותב, כן? אני... לא בגלל שאני זוכר, אלא אומר פשוט מאוד, אני יודע שזה לא יכול להיות. זה העולם של הבריסקאים. אז אנחנו נעצור כאן בשיעור הזה, ופעם הבאה אני מקווה שסרוק לכם, בסדר? אבל היה עוזר אם אתם מעיינים בבית קצת לפני כן, שלא נקרא פשוט, יש לנו 25 דקות, אז אפשר לקרוא, זה מתוק, אבל עדיף גם לדבר. אני אגיד לכם בעיקר על מה אנחנו נדבר. עמוד 404, 405, הייתי אומר עד 408 אולי נספיק, זה אולי יותר מדי, שבחת הנושאים שהוא מדבר עליהם. אז נושא אחד הוא מדבר פה על המשיחיות. אז נדבר קצת על המושג המשיחיות בעולם של הרב סולובייצ'יק. מי שרוצה קצת להתרשם, להכין את עצמו, יש מפתח כזה שיצא לאורך לכתבים שלו, שהוציא טורקל. תבדקו כמה הוא דיבר על משיח. בסדר? כזה מי שבאמת רוצה להשוות, תלכו לכתבים של הרב קוק, או יש שם, יש תוכנה כזאת של כבר זה מנוע חיפוש. אפשר לבדוק שם. תעניין, היה כמה... אחרי זה תבדקו בכתבים של חב"ד, בסדר? ואז תוכל לדבר קצת על המקום שלו בתוך הגדולים של המאה ה-20. הנושא השני שעולה כאן הוא איך הוא מכנה את מדינת ישראל. אני כבר אומר, אנחנו לא ניכנס לעובי הקורה בפעם הבאה ביחסו למדינה, זה עולה בסוף המאמר, אז פשוט חבל לבזבז את זה על ה... יש פה שלושה משפטים, אבל בהמשך יש פסקה שלמה. ובהמשך הוא עוסק בעיקר בשאלה החינוכית. בסדר? של העמדת תלמידי חכמים, פיזיקאים וכו'. שלום, ועד כאן. בוא נעבור לסייקל.